יום שני, פרשת יסרואי. שלום לכם, רבותיי. גם היום אנחנו מתחילים עם סיפורים מעניינים, הלכות מיוחדות, המדורים המרתקים כרגיל. נספר לכם איך ידוע לחפץ חיים שמישהו בא להתברך ממנו לקראת פגישה עם המפקדים בצבא, האם יגייסו אותו או לא, במזרח אירופה. איך ידעו אם יגייסו אותו או שהוא יצליח להשתחרן. נסיים בסיפור על הרב קסלר זצ"ל, שהפרופסור אמר לו שיכול למסור כבר שיעור בישיבה אחרי ניתוח, אבל הרב קסלר עצמו הרגיש שהוא לא יכול למסור. מה קרה בסוף? בבנייני ההלכות אנחנו עוסקים בהלכות של מוצאי שבת, נדון בהלכה האם עיוור יכול או צריך לעשות את קידוש לבנה, ושאר המדורים מעניינים. בסוף אנחנו נספר לכם על המבחנים של מידירשו שהתקיימו השבוע. נתחיל עם הסיפור היומי, סיפור שהופיע ביתד נאמן, פרשת בשלח, לפני מעל 10 שנים, מפי הגר"א נבחרסין מישקובסקי שליט"א. הוא מספר שם שליד טלסטון, ביער השומם, הלך הגאון הגודל רב מרדכי גיפטר, זכר צדיק לברכה, עם אחד מהתלמידים. זה היה בתחילת חודש שבט. תוך כדי שהם הולכים, הם רואים איזה פרח קטן. רב מרדכי נעמד ליד הפרח, מסתכל עליו, ומתחיל לבכות. התלמיד שלו נבהל, הוא שואל, הראשי קרה משהו? למה הראשי בוכה? אז הוא אומר לו, אתה לא רואה? שואל אותו מה? הוא אומר לו, תראה, יער גדול ושומם. עצמות יבשות, הכל נראה שממה. אבל עוד שבועיים, עוד שבועיים זה יהיה ט"ו בשבט, ויהיה פה פרחים, נרקיסים, רקפות. בכל הגוונים, כל הצבעים, לא יוכלו להאמין שלפני שבועיים הכל היה שומם. יהיה לזה כזאת חיות, איזה מראה מלבב. ומי מבשר לנו שזה מה שהולך להיות? הניצן הראשון של פרח האביב שאנחנו רואים עכשיו. נו, אז התלמיד לא הבין עדיין למה זה גורם לראשי ולבכות. תלמיד יקר, המשיך הראשי והגאון רב גודל רב מרדכי גיפטר ואומר לו, העולם כולו, עצמות יבשות, עוד מעט המשיח יגיע. בכל מקום שנלך נשמע קושייה של רבי עקיבא איגר, תירוץ של הריטב"א, קושייה של הרשב"א. העולם יהיה מלא חיות, ניגון של אביי ורובה, ניגון של מוסר. ומה חסר לי, אומר לו רב מרדכי גיפטר, את הפרח הקטן, את הקרן האור הראשונה שתבקיע ותגלה שאו-טו-טו יהיה תחיית המייסים, אנרקיסט הראשון. ועל זה אני בוכה, סיים ואמר רב מרדכי גיפטר זצ"ל. זכור את יום השבת לקדשו, ככה נקרא בעזרת השם בשבת בפרשה. בקהל תרג, הוא מביא מתוך קובץ שיחות בחוכמה, אמרתי, סיפור שסיפר הגאון רב ארי ישראלי. הוא שמע את זה מרבי למן, מעשה שהוא מאוד התפעל ממנו. יהודי אחד מבקש ממנו לשאול את רב חיים קניבסקי שליט"א, איזה שאלה? שאלה בדין תורה עם השכן. הרבי למן אומר לו שרב חיים קניבסקי לא עונה על שאלות כאלה, זה שאלה שצריך לבית דין. אבל הוא אומר לו, זה לא בדיוק דין תורה. מה העניין? העניין הוא כזה. ברוך השם, לא חסר לו כסף, לא חסר לו מאומה. פעם אחת, בליל שבת, הוא צריך להיכנס לבית של השכן, והוא נדם לראות שעל השולחן שבת מונחת רק קופסת טונה אחת, ועוד איזה דבר מאכל מועט, וזה, זה כל הסעודת שבת שלו. הוא היה ממש בזעזוע, והוא אומר לו שמי היום והלאה, כל ההוצאות של שבת שלו עליו, והוא משלם לו את הכל. והוא התחיל כל שבוע לתת לו סכום כסף, לקנות לחשבונות כל צורכי השבת. הגיעו ימים, והעשיר ירד מנכסיו. הוא היה לו קשה כבר לכלכל את השכן העני, שהיה אב למשפחה ברוכת ילדים. אותו עני שהיה מקבל כסף מהשכן, הוא אמר לו, כיוון שהמצב הכלכלי שלך עכשיו ירוד, אתה לא חייב לפרנס אותי יותר. אבל העשיר לשעבר ענה לו, כיוון שכבר קיבלתי על עצמי שהוצאות שבת שלך יהיו עליי, אני לא רוצה להמשיך בזה. ואני מקווה בעזרת השם לעמוד בזה. היה לשתי השכנים שתי טענות לוויכוח. אחד טען שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש שנה חוץ מוצאות שבת, שעליהם כתוב לבוא עליי ואני פורע. ואם כן, גם מזונות השבת של השכן זה בתוך הקצבה. אבל אותו שכן שהיה מקבל טען, לא. רק המזונות של האדם עצמו, לבוא עליי ואני פורע, אבל לא מזונות של השכן. אפילו שזה מחוות שבת. לא על זה נאמר, לבוא עליי ואני פורע. אבל זה, הוויכוח שלהם לא נגמר בזה. היה להם ויכוח גם בעניין שונא מתנות יחיה. מה הפירוש? שמי שכן יקבל מתנות לא יחיה, או שזה רק מציין מעלה, ששונא מתנות מקבל שכר נוסף, והוא שהוא יחיה. טוב. הרב מישקובסקי שמע את השאלה, הוא הפנה אותו למור נגרח קנבסקי שקליטה. הוא אמר לו שהוצאות שבת בעבור השכן הם לא כלולים במזונות שבת, אלא רק המזונות שלו, ולא המזונות של חברו. השאלה הופנתה גם למור נגריל שטיימן, והוא אמר שגם מזונות חברו, גם הם כלולים בהוצאות שבת. בתנאי שאותו אחד מצטער בשבת של החבר הם. כשהביאו את הדברים האלה לפני רב חיים קנבסקי, אז הוא אמר שהקושי לראות את חברו בחסרונו בשעה שלא עצמו יש, זה בדרך המוסר, וזה לא נכלל בהוצאות שבת. ככה הייתה דעתו. אבל בכל אופן, הוא אמר לאותו עשיר שישתדל להמשיך, אותו עשיר שירד מנכסיו, וברך אותו שיהיה לו הצלחה בעניין הזה. עד כאן הסיפור בנושא הזה. אנחנו מגיעים למדור עניון הדיומי. עניון הדיומי, אנחנו מתקרבים לט"ו בשבט, יום רביעי בעזרת השם. אנחנו לומדים מלאכות של קדימה בברכות. אחד שאוכל מספר מאכלים שהברכה שלהם שווה לכתחילה, הוא יכוון לפתור את כולם בברכה שלו. בברכה אחת שמתאימה לכולם באותה ברכה. ובדיעבד, אם הוא לא כוון, נפתר כל מאכל שמונח לפניו. וכן אם הביאו לפניו מאכל אחר בזמן שהוא לא סיים את האכילה של הראשון, אז הוא נפטר בברכה שלו. אבל אם בהתאם לכל השיטות ודיני הקדימה, המאכל האחר חשוב יותר מהראשון, למשל הוא בירך על אורז, ואחרי זה מביאים לפתיתים שתי מזונות, החביבות שלהם שווה, אבל מזונות זה חשוב יותר, זה הם חשובים יותר, כיוון שהם חיטה שעורה, קמח. אז המאכל האחר לא נפטר בברכה של הראשון, אלא אם כן התכוון במפורש לפטור אותו. אבל אם האכל האחר חשוב יותר מהראשון, רק לפי אחת השיטות בדיני קדימה, כגון שאחד מהימין שיבה, אבל השני חביב יותר, בזה יש לחשוש לשיטה אחרת, שעל פיה המאכל האחר לא חשוב יותר, וממילא הוא נפטר בברכה של הראשון. ולכן, גם מברכים עוד פעם על המאכל השני. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו מגיעים למדור קניין חוכמה פרקי אובס. אומרת המשנה, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. סיפר רב שלם שבדרון, מופיע בשאל אביך ויגדך. פעם הוא פגש את רבי יעקב טייטלבום, זיכרונו לברכה מניו יורק, והוא סיפר לו, על המנהג הידוע של החובץ חיים, שכשבאו להבינה מצוקת הגיוס לצבא במזרח אירופה, במדינות שם, אז היה סימן, אם הוא נתן בידד של הבחור את הספר מחנה ישראל, אז ידע שהוא יגויס לצבא. אבל אם התשובה שלו הייתה, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים מנו עול דרך מלכות ועול דרך ארץ, אז היה ברור שהשחרור מובטח לו. ככה אמר רב שלום שלום, רבי יעקב טייטלבאום. ענה לו רבי ינקב, אמר, אפלה ופלה ממש. ככה בדיוק נהג גם מיירי ורבי אגון רב מאיר ערק, בעל המנחס פיטים. ולכן גם אני נוהג אחריו ככה. הוא הוסיף וסיפר מייסי שהיה איתו בעיר וינה, בירת אוסטריה. הוא מספר ששלושה חודשים אחרי שסיפחו את המדינה לשלטון העריצות של היטלר, עם אח שמו בדוחו, הופיע איזו אישה אחת לפניו בכל בכי שלקחו לה את הבן היחיד שלה. והיא לא יודעת איפה הוא, וכבר שבועיים עברו מאז שהיא ראתה אותו פעם אחרונה, היא לא יודעת מה לעשות. נזכרתי, סיפר רבי יעקב, במה שמורי ורבי היה אומר בכאלה מקרים, אז גם אני אמרתי לה, כל המקבל עול תורה על עצמו, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. ושאלתי אותה, האם את מבטיחה שבאם הבן שלך ימצא, הוא יתמסר ללימוד תורה? בלי ייסוד, אישי לא מיד, כן, כן, אני מסכימה. אם ככה אמרתי לה, תצאי לחפש אותו, הרי קיבלת בשבילו עול תורה, ממילא תמציא אותו. ממשיך רבי עקיבא ומספר, לא עברה שעה, והיא חוזרת אליי עם הבן. איך זה קרה? מיד אחרי שיצא מהבית של הרב טייטלבום, לא חשבה פעמיים. היה אמונה פשוטה של אישה ילודיה שככה שמע מפי הרב. אז מה היא עשתה? מיד פנתה לתחנת משטרה. והיא נכנסת ואומרת, זה פשטות. תנו לי את הבן שלי. הקצין שהיה במקום התפרץ נגדה בשאגות. מה פתאום? מיד. אבל היא ברגע הראשון נבהלה, אבל היא מיד התאוששה וחזרה וצעקה בחזרה. תנו לי את הבן שלי. פתאום הקצין שצעק עליה, שינה את טעמו, שאל אותו איך קוראים לו, אמרת לו את השם, הוא אומר לה, תחכי רגע, נכנס לחדר אחר, וכעבור דקה הוא חוזר איתו ואומר, הנה הבן שלך. הסוף של הסיפור היה, שהאישה באמת הצליחה גם, בנוסף לשלוח את הבן שלה לארץ ישראל, הוא זכה ונכנס לאחד הישיבות, והתמיד ללימוד התורה, וככה הוא ניצל מכל ההשמדה הנוראה, של 6 מיליון יהודים על ידי הנאצי המח שלה. עד כאן הסיפור הנפלא הזה. מדור פניני הפרשה אומרת התורה, אנשי אמת. אנשי אמת. סיפר הגאון רבי לאומיר שוורץ, סיפור שהופיע בנסיח וחוקך. שבת אחת הוא הגיע להתפלל בסנהדרין של רב ניסים, ניסים קרליץ קיטה, לרגל שמחה משפחתית שהייתה שם. בדרך כלל הוא ממשיך ואומר שרב ניסים מתפלל במניין המוקדם, אבל הוא ראה שהפעם הוא יושב במקומו והוא לומד לפני התפילה. אז ניגשתי אליו בספר הרב שוורץ, ואמרתי לו שיצא טוב שהוא בא למניין הזה, כי יש פה שמחה של צועני שבוודאי ישמח לראות שרבנו משתתף בה. נו, אז הוא ציפה שהרב ניסים יחייך, אבל להפתעתה הוא אומר, ברגע שהוא שמע את זה, אז הוא היה לו, התחרקמו פניו. הוא מיד הוסיף, הוא אמר שהאמת היא שבדרך כלל אני מתפלל, אני באמת לא מתפלל כאן. אלא שקרה איזה עיכוב, ולכן באתי למניין הזה. אבל מה הבעיה? שיחשבו שבאתי במיוחד. יש לו שאלה של גני וסדס. ככה אמר לו רב ניסים. הוא אומר, אומר הרב שוורץ, שאחת תפילה הוא שם לב, שכשהוא מאחל מזל טוב לבעלי השמחה, אז הוא הקפיד גם להסביר שהוא לא הגיע לשמחה בכוונה תחילה. אנשי אמת. שיעור דפיים מבעלוך רבותיי. האם אפשר לברך על אש שבוערת באח בתנור חימום? מה דין הנרות שבעמוד החזן לבית הכנסת? ובאיזה אופן יהיה ניתן לברך על נרות רחניים? אז כל הדברים המעניינים האלה תוכלו לשמוע בשיעור המעניין של הרב זילברשטיין שליטה. דף היום מבעלוך, חז"ל הנהיגו לברך בסדר ההבדלה בורא מאורי האש על הנר. ולמה? כי האש נברא במוצאי שבת, שהיה האדם הראשון ממשש בחושך והולך. נתן בו הקדוש ברוך הוא דעה לחכך שתי אבנים באחת השנייה, ומזה יצא אש. וכשם שאותו אש נועדה רק להעיר, אז ממילא מברכים בורא מאורי האש בהבדלה על אש, שזו המטרה שלה להעיר. ולא האש שנועדה לכבוד, לחימום או לכל מטרה אחרת. ואם הוא ברך על אש כזאת, ייתכן שצריך לחזור ולברך על נר אחר. ממילא, אז גם לא מברכים על נרות נשמה, שהודלקו לאלוהי נשמת הנפטרים, מאור האש, וגם לא על נרות שמדליקים על שולחן כבוד, בצדת שבע ברכות, פדיון הבן וכדומה. או על נרות שהודלקו לנוי, נרות ריחניים, כי המטרה של הנרות האלה אינה בשביל להעיר. והוא הדין לגבי הנרות שבעמוד של החזן, שעשוי מכבוד בית הכנסת ולא להעיר. נר שכבר הודלק לכבוד או לנוי, אבל אחרי זה משתמשים בו בשביל להעיר. למשל, שלוקחים אותו למקום חשוך כדי להעיר בו, להעיר אותו. אני ספק אם אפשר לברך עליו. ולכן עדיף לכבד אותו ולשוב להדליק לפני שמשתמשים בו כדי להעיר. ברכת מורה האש כמשמע הפשוט הוא, ברכת שבח על תאורת האש. וכדרכן של ברכות שבח רבות, אז אי אפשר לומר אותה, אלא אם כן המברך או השומע רואה את האש. ולא זה בלבד, שצריך לעמוד בסמוך לאש. כמו שאמרנו, במידה כזאת שיכול להבחין באמצעותה בין מטבע למטבע. ולכן, עיוור, לא מברך את הברכה הזאת, כי הרי הוא לא רואה את האש ולא יכול להבחין לאורה במאומה. ברכת הלבנה, יש אומרים שעיוור חייב בה. כיוון שברכת השבח על בירת המאור לכל בני אדם, והיא לא קשורה לראייה הפרטית ולענאה הפרטית של אדם פרטי. ויש חולקים ואומרים שלא, ולכן ראוי שיצא ידי חובה בשמיה ממישהו אחר. נזכר רבותיו למה שלמדנו אתמול, נר שדולק במקום מואר באור חזק של חשמל, כך שלא ניתן ליהנות בפועל מאור הנר, ניתן לברך עליו מאור האש. כך נהגו גם כמה מגדולי ישראל, ויש שמחמים את האור של החשמל. ברכת מאור האש בהבדלה לא מברכים על נר שהודלק בשבת באיסור, או שהוא הודלק על ידי גוי שלא יוצר חולה. גם נר שהודלק לכבוד עבודה זרה, גם כן אסור לברך עליו. נר שהודלק בשבת לצורך חולה שיש בו סכנה, או שהדליק אותו גוי לצורך חולה גם אם אין בו סכנה, זה נר שהודלק בהיתר, מותר לברך עליו מאור האש. זכר רבותיי מה למדנו לפני 100 ימים. מי שהגיע לבית הכנסת, בערב שבת, אחרי שהציבור כבר קיבל שבת, הוא עצמו עוד לא יתפלל מנחה. מה הוא יעשה? אז הוא צריך להתפלל מנחה מחוץ לבית הכנסת, כיוון שזו תפילה של חול, ולא ראוי לנהוג מנהג של חול למעבר ציבור שכבר קיבלו את השבת. ויש מי שהורה שאף בפרוזדור בית הכנסת הוא לא יתפלל, אבל בעזרת נשים, אם אין שם אנשים שמצטרפים לתפילת ציבור של בית הכנסת, הוא רשאי להתפלל. ואם יש לבית הכנסת מניין מוקדם לתפילת ערבית, הוא לא יחכה לעניות בורחו לפני שהוא מתפלל מנחה, כי ברגע שהוא עונה בורחו, הוא מקבל עליו שבת, והוא שוב לא יכול להתפלל מנחה. אולם, אם הוא שמע באקראי שאומרים בורחו, והוא לא מתכוון בעניית בורחו לקבל את השבת, אז באמת זה לא יחשב לו לקבל את השבת. עד כאן בעניין של הדף הלכה היומי. דף היום מבבלי, מהו הצטרובל? כמה פרקים היו במסכת עבודה זרה של אברהם אבינו? והאם מותר להשתתף במולדת של גוי? על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת עבודה זרה דף י"ד. ונזכיר לכם שאפשר לשמוע בקו הזה גם את השיעור הנפלא, המהיר והבהיר של הרב אורנשטיין שליטה בדף היום. ואנחנו מגיעים למדור המתוק והנפלא, חפצים בחיים, חפץ חיים יומי. כמובן שאתם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד היומי בספר חפץ חיים. בהמשך הפתיחה לספר חפץ חיים אנחנו למדים על לאווים נוספים שכרוכים בלשון הרע. ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, אומר החפץ חיים, עזרה לגסי הרוח. שכיוון שהוא מליג ומתלוצץ על החבר שלו, מסתבר שהוא מחשיב את עצמו לאדם חכם ולאיש מיוחד. זה לאו אחד שהוא מביא חפץ חיים. לאו נוסף, לא תחללו את שם קודשי, שזה לאו על עברה שנעשית שלא לשם הנעלה לאחי. וממילא יש במרד ופריקת עול מחוץ שמיים, וזה חילול השם. וכך גם דיבור לשון הרע, אין בו תאווה ולא הנאה גשמית. וכשאדם הוא איש חשוב, שכולם מסתכלים עליו, האבון גדל עוד יותר. ואחת כמה וכמה שזה נעשה ברבים. אז יש בה ביאור מוסוף עם נידון רחב בנוגע לדברים האלה. הרי לכאורה המציאות מוכיחה שמספרי לשון הרע כן נהנים. אז איך אנחנו יכולים להגיד שאין מזה הנאה? אז זה הביא הרב שטיינמן בשם החזון איש, שכנראה החפץ חיים לא טען טענה שיש בו לשנורא. והחפץ חיים עצמו כתב בעניין הזה בשמירת הלשון בשם הגאון, שהטעם שבני אדם מרגישים הנאה גדולה בלשון הרע יותר מכל העבירות, אפילו שבאמת אין הנאה גשמית לדברים בטנים ועצינות. ולמה? בגלל שבכל דבר שאדם עושה, נותנים לו רוח ממרום, כי אין מעיין הנובע. והרוח הזאת היא לא שוקטת עד שהוא יעשה עוד דברים כאלה. וככל שהעברה יותר גדולה השם ישמור, כך הרוח התומה שבא ממנה גדולה יותר. כך גם כותר בסורת קלנטר, שלשון הרע זה מסוג החטאים שלא נגרם ממחמת אהבה, אלא מחמת רוחניות טומאה שמלפפת את האדם להחטיא אותו. נורא נוראות. והרב לוי שטיינגר, שבאמת מצד הטבע באמת אין הנאה בסיפור לשון הרע, אלא שהאדם עצמו, שהוא מתרגל לעוון הזה, הוא בעצמו עושה את זה לעוון שיש בו הנאה גדולה. יש עוד הסבר של רב חיים פרידלנדר בשם הרב דסלר, שהנאה היא מזה שהוא חושב שהוא אם הוא יקטין את הערך של חברו ויגלה את המומים שלו, אז הוא יגדיל בזה את הערך של עצמו ויתכבד בקלום חברו, כי הוא נקים כל אותם דגמים שהוא מספר על החבר שלו. וכיוון שהנאה הזאת מושתתת כולה על אשליה ודמיון שווא, שהרי ערכו של האדם נמדד כפי שהוא נראה בעיני אחרים, ואין בזה תועלת והנאה ממשית, לכן זה לא נחשב להנאה. הסבר נוסף מובא בספר דורש דוד, שהנאה של מספר לשון הרע לא נגרמת מרווח או מכבוד שמתווסף אליו בעצמו, אלא מהחיסרון וההשפעה של הזולת. וממילא, זה לא הנאה חיובית, אלא זה הנאה שנגרמת מהעדר הטוב של הזולת, כמו הנאה של הנחש מהקשת האדם. כשהוא מקיש את זה, מזימה הנאה מהחיסרון של זה שהקישו אותו. ועל זה אמרו אומרת הגמרא, שאמרו אחות לנחש, מה הנאה יש לך? זה הסבר יפה שמופיע בספר דורש דוד לרב הגאון רב דוד הופשטטר שליטה. ונזכיר בקצרה לאווים נוספים שהחובץ חיים עונה. לפעמים אומר החובץ חיים עובר גם עליו שלא הציס לנסחי רבי לבבכו. שהוא מראה החבר שלו את עצמו כאילו ידיד, ומאחרי גבו שתר עליו דברים לא טובים. על אחת כמה וכמה הוא אומר במפורש שלא יספרו שום מה שהוא אמר עליו. לאו נוסף לא יסיקום ולא יסיתום. ביקש מחבר שלו טובה שלא הסכים לה, נותר לו איבה, ואז יש לו הזדמנות לספר עליו השון הרע. מיד הוא מספר את זה. אז הוא עובר גם, אז זה היה נקמה, הוא אומר את זה. לב נוסף אומר החבץ חיים, שהוא יכול לעבור עליו, לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת. כידוע, אדם שמגיע יחידי לבייזין ומעיד על דבר איסור שפלוני עשה, כיוון שהוא עד יחידי, אי אפשר לבוא מזה שום תועלת, כי בית דין לא יכולים לעשות עם זה כלום, לא לעניין ממון, לא לעניין שבועה, ולא לעניין לפסול אותם אחד כעד קשורתו, אז הוא עובר על לא יקום עד אחד באיש לכל ממון כל חטא. וכל האמור מסיים החבץ חיים ואומר עוד לב, זה מספר יחידי ושומע יחידי. אבל באדם שמזביק את עצמו ומחבר את עצמו לחבורה של אנשי רשע, לספר להם או לשמע ממנו שנורא, אומר החבץ חיים, יש גם לב, לא יסייח רב עם נרו, שזה עזרה לא להסכים ולא להתחבר עם עושה עוול, אפילו שהם רבים. עד כאן המדור המתוק חופץ חיים יומי. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. אז בספר כבוד שמיים בפתיחה כתוב, זה ספר שהיום אנחנו בעצם מתחילים ללמוד אותו בספרי רבן החופץ חיים. ספר כבוד שמיים, הוא מדבר בעיקר על עניין של שמרת הלשון, והוא מתחיל בספר ככה, בפתיחה. הנה כבוד, אומר החפץ חיים, מה זה כבוד? כשאדם מחבב מצוותיו של הקדוש ברוך הוא ונזהר בהם, שבזה הוא מחבב את הקדוש ברוך הוא, וכמו שאמרו במדרש, היו מכבדים את המצוות שאין שלוחי, ושלוחו של אדם כמותו, אם כיבדת אותם, אומר הקדוש ברוך הוא, כאילו לי כיבדת. ואם חלילה ביזית אותם, כאילו לי ביזית השם שמו. המשך החפץ חיים ואומר, כשאדם מתבונן בעצמו, הוא ימצא שהמצוות שתלויות בדיבור, הקיום אצלו רפוי, רפוי מאוד אפילו. וגם אם הוא לפעמים מתחרט על זה ומתנחם, זה לא חרטה גמורה שאנחנו יכולים לכנות אליה השם תשובה. ומה הסימן לזה? שכעבור יום או יומיים, אפילו באותו יום, הוא שוכח וחוזר ומדבר מה שהתורה אסרה. ולא ימצא כן בעברה אחרת, אומר החפץ חיים, כגון אם נזדמנה לו, מאיזו סיבה תחילת איסור בשוגג או לבישת שעת נז. ומה הסיבה? ואין זאת אומר החפץ חיים, כי אם שמרוב ההרגל נעשה האיסור קל בעיניו. ואין זה כבוד להשם. וכמעט נכלל בזה מה שכתוב, ויפתו בפיהם ובלשונם יחזבו לו. וליבם לא נכון עם אור. שאנו בעצמנו אומרים בכל יום מסיים החפץ חיים ואומר, אבו להשם כבוד ועוז, ובעצמנו אין אנו נותנים כבוד ועוז, חז וחלילה. עד כאן הלימוד של המוסר היומי. אנחנו מגיעים למדור פרשת שבוע. כתוב בפרשה, והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו השם באש. התורה כידוע רבותיי נמשלת לאש. אש בוערת, היא לא עומדת במקום אחד. היא מתנדנדת וזזה מכאן לשם, משם לכאן. כשהתורה הקדושה נכנסת באדם, הוא מתלהט, הוא נהיה אש. ממילא הוא מתנדנד. כדאי לכם לשמוע את הסיפור שסיפר רב ראובן קרלינשטיין, זכר צדיק לברכה. הוא מספר שהוא למד בישיבה קטנה בפוניביש, כשהיה בחור, אחד מהמגידי השיעורים היה גוין הצדיק, רב שמחו קסלר זצ"ל. ואחרי תלמה בו שימש כרב העיר קריית ספר. היה אדם חשוב, הייתה לו הסברה נפלאה. כל אחד יכל להבין את השיעור שלו. המשגיח, המשגיח של הישיבה היה רב אושרי גוסבר, זכר צדיק לברכה. היה תמיד של רב שמעון שקופ. היה משגיח מיוחד מאוד. הוא מספר שפעם רב שמחה קסלר, זכר צדיק לברכה, חלה, היה צריך לעבור ניתוח. עבר את הניתוח, והוא מספר שהתלמידים היינו באים לבקר אותו בבית חולים, עשו אותו בתל אביב. עברו כמה שבועות, והמשגיח מסע לנו שמוס. והוא סיפר לנו ככה, כולם יודעים, אחד הרמים, רב שמחה, היה חולה ועבר ניתוח. 3 שבועות אחרי הניתוח, בא רב שמחה לביקורת של הפרופסור המנתח, ושאל אותו, אני יכול לומר כבר שיעור בישיבה? הפרופסור בודק, הוא אומר, כן, אין בעיות, למה לא? אבל רב שמחה לא היה רגוע. הוא הרגיש בעצמו שהוא לא מסוגל עדיין לומר שיעור, קשה לו. אז הוא שאל לו את הרופא, בטוח? אני לא הרופא, בוודאי, אין שאלה בכלל, כבר הרי עברו 3 שבועות מהניתוח. רב שמחה מגיע הביתה, והוא מפחד לומר את השיעור, הוא מרגיש שזה ממש לא שייך. אז הוא החליט, אני לא אבוא לישיבה לומר שיעור, כי אז באמצע השיעור אני צריך להפסיק. אם אני לא יוכל להמשיך, מה יעשה? יחפשו מגיד שיעור אחר באמצע? אני אעשה ניסיון בבית. הוא קרא לכמה תלמידים, והתחיל להגיד להם שיעור. לא עוברות 5 דקות, הוא מרגיש שמשהו נקרא לשתיים. לא שייך שיעור ימשיך. הוא סוגר את הגמרא ואומר לבחורים, תלכו לישיבה, אני לא יכול, לא יכול. ואני שואל אתכם, אומר רב שרק גוסברג לתלמידים, מי טעה פה? הרי הפרופסור בא ניסיון, הוא אמר שהוא יכול לומר, ורב שמחה עצמו, הוא סבר שהוא לא יכול, באמת ככה התברר, אז מי טעה? אמר להם המשגיח, בואו נתבנן. הרב בוודאי לא טעה, הוא עשה ניסיון, והוא הוכח בבירור שהוא לא יכול. אז מה, הפרופסור טעה? לא מסתבר, יש לה הרי ניסיון רב, בפרקטיקה, הוא עשה הרבה ניתוחים, עברו אצלה הרבה חולים. אז מסתבר שגם הוא לא טעה. אז איפה פה הטעות? אתם ודאי מכירים את הסיפור על שניים שבא לדין תורה. והרב אומר לכל אחד שהוא צודק. כל אחד טוען טענות נגד השני. הרב אומר לו, אתה צודק, לשני אומר, אתה צודק. הרבנים שמע, אני שואל אותה, איך זה יכול להיות שגם הראשון צודק, גם השני צודק? אומר לרב, גם את צודקת. נו, אז כולם צודקים, אז מי טעה עם הפרופסור והרב קסלר? התשובה פשוטה מאוד, אמר להם המשגיח. לא הרב טעה ולא הפרופסור טעה. השאלה היא, מה נקרא שיעור? אצל הפרופסור, מה נקרא שיעור? הוא למד באוניברסיטה, הוא שמע שם שיעורים מהמרצה, שישב ולמד עם פייב, עם מקטרת גדולה. המרצה אמר משפט אחד בשקט, מילה במילה, מסיים את המשפט, עושה הפסקה, שבינתיים הסטודנט יוכלו לכתוב. אחרי זה עוד משפט בשקט, עוד משפט בנחת. זה נקרא שיעור. הוא לא מכיר שיעור אחר. כזה שיעור אפשר לעשות גם אחרי שבוע של ניתוח, לא 3 שבועות. אבל אומר להם המשגיח, הייתי רוצה שהפרופסור הזה יבוא ויראה איך רב שמחה קסלר מוסר שיעור. האם גם אז היה אומר שמותר לו למסור שיעור? הוא לא יודע מה זה לימוד התורה. התורה הקדושה היא לא סתם חוכמה כשאר החוכמות. שאר החוכמות זה ידע, ידע בלבד. ידע אפשר להעביר גם בנחת וברוגע. משפט אחרי משפט. אבל התורה הקדושה, איי איי איי, כל עצמאי זה תאמרנו. אש, תלמיד החכמים, כל הגוף שלהם אש. יש קושייה, זה קושייה, צועקים. הילדים של רב שמחה סיפרו דבר מבין. אחרי כל שיעור, שאבא היה מגיע הביתה, הוא היה חייב להחליף את הבגדים העליונים. הם פשוט היו רטובים מזה. לא היה שייך ללבוש אותם. כל גדול היה המאמץ שלו במסירת השיעור. ככה לומדים תורה וככה מלמדים תורה. עד כאן הסיפור הנפלא שסיפר רב ראובן קרלישטיין זצ"ל על הרב קסלר. ולסיום רבותיי, אנחנו מגיעים למדור ישחזקאל סיומית. היום זה היורצייט של הרב הקודש רב מרדכי מלאכוביץ'. בתר הסובס מופיע משמו שהוא היה אומר ככה, במלחמת היצר נותנים מעלומות ומקבלים מעלומות בחזרה. אבל העיקר, העיקר שהמכה האחרונה תהיה זו שמצד האדם. וכבר אני אבטיח לנו הנביא במשלי, כי שבע יפול צדיק וקם. אז רבותיי, גם אם היצר הרע ניצח אותנו כמה פעמים, נזהר חלילה שלא להיכנס לייאוש, אלא נמשיך להילחם ולהילחם. ובוודאי שבסוף, בעזרת השם, גם ננצח אותו. ולסיום נזכיר את המבחנים של דירשו שהתקיימו בעזרת השם בסוף השבוע. ביום חמישי דירשו בכולל. יום שישי קניין תורה דף יומי. מסכת שבועות דף ל"ז עד הסוף ועבודת זרה דף י"ח. דף יומי בהלוכה. משנה ברורה סימן ריש פ"ו עד ריש צדיק ט'. מוסר, חומת הדת פרק י"ד עד הסוף, וכבוד שמיים עד פתיחה בדרך כלל הרבה. קניין חוכמה, מסכת סובס עם פירוש רבן יונה, מפרק ב' משנה ט' ועד פרק ג' משנה ז'. קניין משנייס, מסכת ספורו, פרק ח' משנה ח' עד פרק י"א משנה א'. ועד כאן, אני זה אני של דירשו, שיהיה לכם יום טוב ונשוב, נפגש בעזרת השם מחר עם עוד דברים מעניינים, עוד דברי תורה וחיזוקים, שיהיה בהצלחה לכולם.